שלום לכולם, השיעור היום בחסות חברת קארטה שהיא יזמית נדלן והתחדשות עירונית שאם אתם מחפשים להשקיע בנדלן ואין לכם איזה 2 מיליון שקל לקנות לבד, אז אתם מוזמנים להתעניין אצלם לגבי הקבוצות השקעה שמארגנים, יש קישור בתיאור של השיעור ובהודעה שקיבלתם. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור וממש בזכותכם עוד שיעור יעלה לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף כ"ז במסכת נזיר. היום יש לנו לימוד קצת ארוך, נתחיל בשליש העליון של כ"ו עמוד ב' ונסיים בסוף כ"ח עמוד א' במשנה. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 21 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק באותו מקרה שהתחלנו כבר לפני כמה ימים, וזה לגבי נזיר או נזירה שהפרישו כסף לטובת הקורבנות של סוף הנזירות, אבל לפני שהם הספיקו לסיים, משהו קרה וזה ביטל את הצורך בקורבנות. למשל, הנזיר פשוט מת. אז מה עושים עכשיו עם אותו הכסף? אז כמו שאמרנו הרבה פעמים, אם מדובר בכסף מפורש, למשל שהוא אמר חלק הזה של הכסף לטובת העולה, חלק הזה לשלמים, חלק הזה לחטאת, אז באמת כל כסף צריך ללכת למשהו מיועד. אז מה שלחטאת ילך לים המלח, כי אי אפשר להביא חטאת כשהבעלים של החטאת כבר מתו, אבל מה שלשלמים ילך באמת לשלמים, ומה שלעולה, לעולה, זה אם הוא ממש חילק, אם הוא רק פירט שזה לשלושת הקורבנות, אבל לא חילק, אז כמו שראינו אתמול, הכל ילך לים המלח, כי הכל מעובב, זה כשזה כסף מפורש, אבל אם זה מאות סתומים שהוא לא הזכיר את הקורבנות אלו, הוא פשוט אמר, המאות האלו לקורבנות הנזירות שלי, במקרה כזה ראינו חידוש גדול, הכל הולך לעולה, אפילו שבתוך הכסף הזה מעורבבים גם שלמים וחטאת, בכל זאת הכל הולך לעולה, ראינו שלפי ריש לקיש זה לימוד מפסוק, לפי רבי יוחנן הלכה למשה מסיני, בכל אופן זה החידוש שראינו ודיברנו עליו כבר יומיים, היום נמשיך לעסוק בו ונחלק את הדיון לארבעה שלבים, בשלב הראשון נמשיך את המגמה של אתמול ונראה עוד הגבלה של כמה אמוראים לחידוש הזה, בשלב השני נראה המורה שחולק על ההגבלה הזאת, בשלב השלישי נראה שתי קושיות על השלב הראשון, ובשלב הרביעי נשלים איזה משהו מהשלב השלישי, בואו נתחיל. אז שלב ראשון ההגבלה, באים רב נחמן ורב נחמן בר יצחק ואומרים שכל החידוש הזה של מאות סתומים שהכל הולך לעולה, זה דווקא כשזה באמת מאות, או לפחות משהו שדומה למאות, כלומר לפי הראש, איזשהו חפץ שבקלות אפשר להחליף אותו בכסף, אז מבחינתנו זה נחשב כמו כסף, אז על זה נאמר החידוש. אבל אם זה משהו שהוא שווה כסף, אבל לא מתייחסים אליו ממש כאל כסף, קצת מסובך יותר למכור אותו, לא מספיק ברור כמה הוא שווה, אז על זה לא נאמר החידוש, וזה לא ייחשב כמאות סתומים, אלא כמו מאות מפורשים מעורבבים. והכל ילך לים המלח. זו הגבלה של רב נחמן ורב נחמן בר יצחק. עכשיו ניכנס קצת יותר לפרטים, במה באמת לדעתם לא אומרים את החידוש, כלומר מה לא נחשב מאות לפי זה, אז נדבר על שלושה דברים. דבר אחד זה אם הוא הקדיש לא כסף אלא בהמה, ומדובר בבהמה כזאת שאי אפשר להביא אותה עצמה כקורבן נזיר, למשל מדובר בפר ופר לא מביאים כנזיר, אלא צריך לבדות אותו ובכסף להביא את הקורבנות, אומר רב, זה לא נחשב כסף, כי אי אפשר למכור אותו מיד, אלא צריך קודם שיפול בו מום ורק אז אפשר למכור, לכן זה לא נחשב מאות, אבל, אומר רב נחמן, אם דובר בפר שכבר היה בו מום ואז הוא הקדיש אותו, אז כיוון שאותו כן אפשר למכור מיד, אז זה כן יכול לחשב למאות סתומים והכל ילך לעולה, זה לגבי בהמה. דבר שני זה נסחה, כלומר כסף, אבל לא כסף מני, אלא כסף סולבר, כלומר חתיכת מתכת של כסף, אז בזה יש מחלוקת. רב נחמן אומר שזה לא נחשב כסף, כי צריך למכור את זה, אין איזה שווי ברור, לא תמיד קל למכור, לעומת רב נחמן בר יצחק, שהוא אומר שזה כן נחשב, לפי התוספות, כי לפעמים ממש משתמשים בזה עצמו בתור כסף, גם בלי למכור קודם. ודבר שלישי זה סבר קורות עץ, כלומר ערימה של עצים, זה לפי כולם לא נחשב כסף, כי אמנם זה סחורה ששווה כסף, אבל לך תמצא עכשיו מישהו שבדיוק צריך הרימת עצים, זה לוקח זמן, לכן זה לא נחשב כסף לפי כולם. ועד כאן הסעיף הראשון. לסיכום הסעיף הראשון, אמרנו שאם נזיר הפריש מאות סתומים ואז נפטר, אז יש חידוש שכל הכסף ילך לטובת עולת נדבה, אבל הגבילו רב נחמן ורב נחמן בר יצחק, שזה דווקא במאות או בדבר שדומה למאות, אבל משהו שהוא לא עובר לסוחר בקלות, אז לא. זה הסעיף הראשון. הסעיף השני, בערך בשליש התחתון של כ"ו עמוד ב', זה שרב שימי בר אשי חולק על אותם אמוראים, ולדעתו גם חפץ או כל דבר אחר, כל עוד זה לא מיועד ישירות לקורבן, אלא אמורים למכור את זה ובכסף לקנות קורבן, אז גם זה כן יכול לחשב כמאות סתומים. ומאיפה הוא מוכיח את זה? מתחום קצת אחר, וזה כן סתומה. כלומר, נגיד שיש אדם עני שהוא מצורה, אז בסוף הצרת הוא צריך להביא כן, כן בקוף, כלומר, שני עופות, אחד לחטאת, אחד לעולה, ושני עופות מבחינה פיזית הם דומים לגמרי, או ששניהם צורים, או ששני בני יונה, כך שמבחינה פיזית לא ברור איזה מהם הולך לאיזה קורבן, וממילא מישהו צריך להחליט על זה, מישהו צריך לפרש את זה, והדין הוא שאפשר לפרש את זה בשני שלבים, או כבר בשעת הקנייה, כשהוא קונה את זה הוא יכול להגיד, זה לחטאת וזה לעולה, או אם הוא לא עשה את זה, אז גם הכהן יכול לפרש, להחליט מה הולך למה, לפני הקרבה. עכשיו, מעצם זה שהכהן יכול לפרש לפני הקרבה, זה אומר שעד עכשיו הם עדיין היו סתומים, ורק הכהן אחרי זה הוא פירש ואמר מה הולך למה. אז מה אנחנו רואים כאן? שגם בהמות יכולים לחשב כדבר סתום. אז למה הם הורים אצלנו אמרו שברגע שהוא הפריש בהמות, זה כבר לא נחשב דבר סתום? עד כאן לכאורה השאלה, אבל אומרים התוספות, זה לא באמת שאלה. הרי אצלנו זה הלכה למשה מסיני מיוחדת, שעל זה חידשנו שלגבי זה, זה לא נחשב סתום. מה הקשר עכשיו להקשות מתחום אחר לגמרי של קינים, ששם זה כן נחשב סתום? זה שני תחומים שונים. אלה שמסבירים התוספות שהקושייה היא לא מה שאמרנו עכשיו, אלא מהניסוח של רב חיסטה לגבי אותו כן. כי כשרב חיסטה תיאר את הדין של הכן, שהוא אמר שאפשר לפרש את הכן כבר בקנייה, או אחרי זה על ידי הכהן, הוא אמר את זה בצורה מאוד החלטית. הוא אמר, אין הקינים מתפרשות, אלא או בלקיחת הבעלים, או בעשיית הכהן. ומהאמירה הגורפת הזאת, הגמרא מבינה שהוא התכוון לא רק לדין של הכן של המצורע, אלא גם לדינים אחרים. כלומר, למשל, אם נזיר יפריש כן ציפורים בשביל הקורבנות שלו, שאז צריכים למכור את הכן ובכסף לקנות קורבנות, שגם זה לפי רב חיסטה עדיין יכול לחשב סתום. וממילא, זה קשה על מה שהאמוראים אמרו. כי הם אמרו שבהמה או כן של שני עופות, כל עוד אין להם מום, הם לא נחשבים סתומים, ואילו כאן, לפי רב חיסטה, לכאורה יוצא שהם עדיין יכולים לחשב סתומים, אפילו שמדובר בבהמות ולא בכסף. עד כאן דעת רב שימי שהוא חולק על האמוראים הקודמים, לדעתו גם בהמות ומן הסתם גם חפצים אחרים יכולים לחשב כמאות סתומים. אבל בא עכשיו רב פאפה ומקשה עליו ובעצם מחזק את האמוראים הקודמים ממשנה לכאורה מפורשת. המשנה בדף ממהי אומרת בפירוש שאם הנזיר הפריש בהמות בשביל הקורבן, אז אם הוא מת לא מבין בהכל עולה, אלא כל בהמה תלך למה שמתאים לה, כלומר כבשה לחטאת, כבש לעולה, אי לשלמים, אז זה ממש מפורש כמו האמוראים הקודמים, שבהמות לא נחשבים כמאות סתומים, אלא מפורשים, איך אתה רב שימי חולק על זה? זו השאלה של רב פאפה, אבל עונה לו רב שימי, מה אתה משווה? שם מדובר שהוא הפריש בהמות כאלו שלכל בהמה יש רק ייעוד אחד אפשרי מתוך הבהמות של הנזיר. מכבש אפשר להביא רק את העולה, מכבשה רק את החטאת, עיל רק את השלמים. ממילא, ודאי ששם זה לא נחשב מאות סתומים. זה נחשב שהוא הביא קורבן ספציפי לכל בהמה, זה ודאי מפורש. אומנם הוא לא אמר את זה בפירוש, אבל זה כאילו שהוא אמר. אבל אם מצורע הביא כן, או אם נזיר הביא כן, או אם נזיר הביא פר, שזה דברים שאתה לא יודע למה זה משמש, הרי בכן שני עופות הם אותו דבר, אז גם אם מצורע הביא, אי אפשר לדעת מה לעשות עם כל אחד, ואם הנזיר הביא כן או נזיר הביא פר, אז ודאי שאין איזה שימוש, אלא צריך לפדות את זה ואז לקנות, אז כאן הכן כן עכשיו כמאות סתומים לפי רב שימי ברשי. זו התשובה של רב שימי, בסוגריים רק נעיר שבשלב הזה רב שימי גם מביא מקור לדין שאמרנו מקודם לגבי כן של מצורע, שאפשר לפרש איזה מהעופות לחטאת ואיזה מהעופות לעולה, שאמרנו שאפשר לפרש את זה גם בקנייה וגם אחרי זה על ידי הכהן, הוא מביא את המקור של זה, לומדים את זה מ"ולקחה", שם דובר באישה וכולי, ועשה הכהן, מכאן שאפשר לפרש גם בלקיחה וגם בעשייה. אני מודה שלא מספיק ברור לי למה דווקא בשלב הזה רב שימי מביא את המקור, איך זה תורם לתירוץ, נשמח להסברים שלכם. בכל אופן, עד כאן התשובה של רב שימי, ועד כאן הסעיף השני. ראינו שרב שימי חולק ואומר שגם בהמות, גם כשאין להם מום, הם לא נחשבים סתומים. הוא הוכיח את זה מאמירה של רב חיסטה לגבי כן של מצורה, רב פאפה הקשה עליו והוא ענה, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה בשורה השנייה בעמוד ב', וכאן יש עוד שתי קושיות על האמוראים הראשונים, רק הפעם מהכיוון ההפוך. כלומר, נזכיר עוד פעם, הם אמרו שרק אם זה מאות סתומים, אז הכל הולך לעולה, אבל אם זה למשל בהמה שאין במום, אז היא לא נחשבת מאות סתומים, ולא הכל ילך לעולה, אלא זה כמו מאות מפורשים. אם יש לה מום, אז באמת כיוון שאפשר למכור אותה מיד, אז באמת זה כן מאות סתומים, אבל אם אין לה, אז לא. זה מה שהם אמרו בסעיף הראשון. אחר כך בא רב שימי בסעיף השני, והקשה על זה לכולה, כלומר, הוא אמר שלדעתו גם בבהמות אפילו שאין להם מום, הם כן נחשבים כמאות סתומים, וכן הכל ילך לעולה. ועכשיו בסעיף השלישי באים רב אמנונה ורבה ומקשים על זה עוד פעם, אבל הפעם מהכיוון השני, לחומרה. כלומר, הם מנסים להוכיח שאפילו אם מדובר בבהמות שיש להם מום, בכל זאת הם לא יחשבו כמאות, אלא כמפורשים, וממילא הם גם כן לא ילכו לעולה. מאיפה הם רוצים להוכיח את זה? אז בגמרא זה מובא כשתי קושיות נפרדות. קושייה הראשונה זה של רב אמנונה בשורה השנייה בעמוד ב', קושייה השנייה באמצע עמוד ב', אבל העיקרון של שתי הקושיות, וגם התשובות על שתי הקושיות הוא זהה, לכן נביא את זה הכל ביחד. אחרי זה בסעיף הרביעי נעשה נספח שבו נראה את כל הברייתא של הקושייה השנייה, כי זו ברייתא מאוד ארוכה, שמתוכה מה שחשוב לנו כרגע זה חלק מאוד קטן. אז מה הקושיות? אז שתי הברייתות ושתי הקושיות מדברות על המקרה הרגיל שעליו דיברנו כל הזמן, כלומר יש נזיר שהפריש כסף או בהמות בשביל הקורבנות שלו, ואז לפני שהוא סיים הוא מת, רק שהפעם הסיפור טיפה שונה, וזה של הנזיר הזה יש בן, וגם הבן הוא נזיר, והוא רוצה לחסוך, ובמקום להביא קורבנות משלו, הוא רוצה להשתמש בכסף או בקורבנות של אבא שלו הנזיר שהיה אמור להביא אותם אבל לא הספיק כי הוא מת. אז עכשיו הבן שכמור גם הוא נזיר רוצה להביא את של אבא שלו במקום להביא משל עצמו. האם זה אפשרי או לא? אז זה תלוי בשני גורמים שהם מפורטים בשתי הברייתות. גורם אחד זה שזה תלוי מתי הבן נעשה נזיר. אם הוא נעשה נזיר עוד בחיי האבא, אז אומרת הברייתא הראשונה, הוא לא יכול להשתמש בקורבנות של האבא. הם שניהם נזירים נפרדים, לכל אחד יש חיוב משלו. אדם לא יכול להשתמש בקורבן של מישהו אחר עבור קורבן שהוא חייב להביא. לכן הוא יביא את הקורבנות משלו, ואילו עם הקורבנות של האבא, יעשו מה שתמיד אמרנו שעושים, שאם זה מאוד סתומים אז הכל ילך לעולה, אם הוא הפריש בהמות, אז ילכו כל בהמה למה שצריך, לחטאת, לעולה ולשלמים. זה כשהבן עזר, כשאבא היה חי. אבל אם הבן עזר אחרי שאבא נפטר, כלומר אבא נפטר, ואז אמרו, אוקיי, מה נעשה עכשיו עם הבהמות או הכסף שלו, ואז בא הבן ואמר, רגע, אל תביאו אותם לעולה, אני אעשה גם נזירות, ואז אני אביא את אותו כסף או בהמות בתור הקורבנות שלי. במקרה כזה אומרת הברייתא, אולי זה אפשרי, אבל גם זה תלוי בעוד גורם. וזה מה האבא הפריש. האם הוא הפריש מאות סתומים או בהמות? אם הוא הפריש מאות סתומים, אז יש הלכה למשה מסיני מיוחדת שהבן יכול להשתמש באותה מאות בשביל הנזירות שלו. זה כתוב גם בברייתא א' וגם בברייתא ב', אבל אם האבא לא הפריש מאות סתומים, אלא מאות מפורשים או בהמות, אז הבן לא יכול. אפילו שהוא נזר רק אחרי שאבא נפטר, וזה לא שהוא רוצה להביא את של אבא שלו רק כי הוא מתקמצן להביא משלו, אלא הוא נכנס לזה מראש בשביל זה, בכל זאת אי אפשר, זה מה שכתוב בברייתא ב'. אז עוד פעם, שני הגורמים, גורם ראשון, מתי הבן נזר? אם הוא נזר כשאבא היה חי, אז הבן לא יכול להביא את של האבא. אם הוא נזר אחרי שאבא נפטר, אז זה כבר תלוי בגורם השני, מה האבא הפריש. האם הוא הפריש בהמות או כסף מפורש, כלומר לבהמות מסוימים, אז הבן לא יכול, אבל אם האבא הפריש מאות סתומים, אז הבן יכול. עד כאן הסיכום של שתי הברייתות ביחד, ובסוגריים נעיר שיוצא מכאן שלגבי מאות סתומים, בעצם למדנו שני חידושים, גם שכשאין בן ומביאים את המאות הסתומים של האבא, אז מביאים הכל לעולה, כי זה מאות סתומים, וגם חידוש שני שעכשיו למדנו שכשיש בן, אז במקום להביא את כל המאות הסתומים לעולה, אפשר שהבן יעשה נזירות, והוא יביא את המאות הסתומים האלו לקורבנות שהוא צריך, כך שבעצם הם יוצאים מהסתימות שלהם, זה מה שלמדנו כאן. ועד כאן הסיכום של שתי הברייתות. כאמור, ברייתא ב' באמת הרבה יותר ארוכה, אבל הבנו את מה שחשוב לנו. ועכשיו בואו נחזור לענייננו, לקושייה על האמוראים של הסעיף הראשון. מקשים גם רב אמנונה מהברייתא הראשונה וגם רבא מהברייתא השנייה, שכשהברייתות מבדילות בין שני המצבים, האם האבא עשה מפורש או לא, אז הן מבדילות בין האם האבא הפריש בהמות לבין האם הוא הפריש מאות סתומים. ואומרים רב אמנונה ורבא שכשהברייתות מדברות על כשהאבא הפריש בהמות, לכאורה הם כוללים בזה גם בהמות בעלי מום, כלומר שגם בהמות בעלי מום לא נחשבים כמאות סתומים אלא כמאות מפורשים, ורק אם זה מאות סתומים ולא בהמות סתומים, אז הכל הולך לעולה. עכשיו, למה הם רוצים להבין כך בברייתות? כי אם הברייתות היו מסכימות לאמוראים מהסעיף הראשון, שבאמת גם בהמות בעלי מום יכולים לחשב כמאות סתומים, אז למה הברייתות לא הזכירו את זה? למה הברייתות רק חידשו שמאות סתומים הכל הולך לעולה בברייתה הראשונה, או הבן יכול להביא בברייתה השנייה? למה הם לא חידשו יותר מזה שלא רק מאות סתומים זה נכון, אלא אפילו בבהמות בעלי מום זה נכון? אלא מזה שהם לא הזכירו את זה, כנראה שהם חושבים שבהמות בעלי מום לא נחשבות מאות סתומים, אלא כמו מאות מפורשים, או כמו בהמות שאין להם מום, לא הכל הולך לעולה, והבן לא יכול להביא. ומכאן ראיה נגד האמוראים מהסעיף הראשון שאמרו שבהמות בעלי מום כן נחשבים כמאות סתומים. כאן לכאורה אנחנו רואים שהם לא. עד כאן שתי הקושיות, וכאמור את שתי הקושיות הגמרא דוחה בדיוק באותה צורה, והיא אומרת לא נכון. כשברייתות אמרו שאם האבא הפריש בהמות, אז זה לא נחשב מאות סתומים, היא התכוונה דווקא לבהמות תמימות. אבל בהמות בעלי מום, הם באמת נחשבים כמו מאות סתומים. ולגבי מה שאמרת, אז למה הברייתא לא הזכיר את זה? הרי זה חידוש יותר גדול. אומרת הגמרא, זה לא חידוש יותר גדול. זה בדיוק אותו חידוש. הרי בהמות בעלי מום, אין מה לעשות איתם. אפשר רק למכור אותם, ואפשר למכור אותם מיד. אז זה בדיוק כמו מאות, אין שום הבדל. לכן הברייתות לא הרגישו צורך להזכיר את זה במיוחד. ואפשר להמשיך ולהבין, כמו האמוראים מהסעיף הראשון, שאם הוא הפריש בהמות, אפילו שזה בהמות שלא ראויות לקורבן הזיר, בכל זאת הם לא נחשבות כמות סתומים, אבל אם הוא הפריש בהמות בעלי מום, הם כן נחשבים כמות סתומים, והכל ילך לעולה, והבן יכול להביא, ועד כאן שתי הקושיות והתירוצים של הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי הוא סוג של נספח, נספח מאוד ארוך, אבל נספח, וזה להבין את כל הברייתא שהבאנו מקודם בסעיף הקודם בקושייה השנייה, כי כאמור, מקודם הבאנו רק קטע מאוד קטן מהברייתא, עכשיו נראה את כל הברייתא, אז בשביל זה אנחנו חוזרים חזרה לאמצע כ"ז עמוד ב' ונלמד עכשיו בערך עמוד עד אחרי האמצע של כ"ח עמוד א'. והנושא של הברייתא זה האם יש מצב שאדם יכול להשתמש בחטאת של מישהו אחר או של חטא אחר בשביל עצמו. כאמור, בהמשך זה יתקשר לנזיר, אבל כרגע זה לא קשור לנזיר אלא לחטאת, ואת הברייתא נחלק לארבעה שלבים. שלב ראשון, הברייתא אומרת את הבסיס, וזה, אדם צריך להביא את החטאת שלו. הוא לא יכול להשתמש בחטאת של מישהו אחר, אפילו לא אם זה של אבא שלו שהפריש חטאת ואז נפטר, הבן לא יכול להשתמש באותו חטאת, אלא החטאת ההתאמות, והוא יביא משלו. זה הדין הבסיסי, לומדים את זה מזה שכתוב ויקרא ד' פסוק כ"ג לגבי חטאת נשיא, קורבנו. הוא צריך להביא את הקורבן שלו. זה שלב ראשון, בסוגריים כאמור, בנזיר, ראינו שיש יוצא דופן, נגיע לזה עוד מעט. שלב שני, מציעה הברייתא, בסדר, אדם צריך להביא את הקורבן שלו, אבל אולי זה דווקא כששני החטאים שלו ושל אבא שלו הם לא אותה דרגה. למשל, אחד מהם אכל חלב בשוגג, שזה דבר שאם הוא היה עושה אותו במזיד, הוא היה חייב כרת, ולעומת זאת השני חילל שבת, שזה דבר שאם היה עושה אותו במזיד, אז היה לו חיוב יותר חמור מכרת, היה לו סקילה, אז אלה שני חטאים שהם לא באותה דרגה, אז אולי דווקא במקרה כזה הוא לא יכול להביא את הקורבן של אבא שלו. אבל אם הם אותה דרגה, שניהם קלים או שניהם חמורים, אז אולי כן, כמש מלן שכתוב עוד פעם קורבנו באותו פרק בפסוק כ"ח שמלמד שלו. אפילו שהם שניהם באותה דרגה, הוא לא יכול להביא את הקורבן של אבא שלו, זה שלב שני. שלב שלישי, וזה כבר מתקרב לנושא שלנו, של נזיר, זה שמציעה הברייתא, אולי אם האבא הפריש בהמה לקורבן, אז באמת הבן לא יכול להשתמש בו. אבל אם האבא הפריש רק את הכסף לטובת הקורבן, אולי בזה הבן כן יכול להשתמש. ולמה שנחשוב כך? אומרת הברייתא, כי בוא נלמד מנזיר. הרי בנזיר מצאנו דבר דומה, וזה הקטע של הברייתא שהבאנו מקודם לטובת הקושייה בסעיף הקודם. מה מצאנו בנזיר? שאם האבא הפריש ואז מת, ואז הבן עשה נזירות, אז אם האבא הפריש בהמות, הבן לא יכול להשתמש, אבל אם האבא הפריש כסף, הבן יכול, כמו שכאמור כבר אמרנו. וממילא אומרת הברייתא, בוא נלמד מנזיר גם לחטאת. שאם האבא לא הפריש כבר כבשה לחטאת, אלא רק הפריש את הכסף, אולי הבן כן יכול להשתמש, זה מה שמציעה הברייתא כהווה אמינא, אבל דוחה הברייתא, גם זה לא, כי יש עוד פעם שכתוב קורבנו. והמשך שם, פסוק למד ב', שגם במקרה כזה, הוא לא יכול להשתמש בקורבן של אבא שלו, אלא הוא צריך להביא קורבן משלו. ועד כאן, השלב השלישי של הברייתא, וכאמור, זה השלב שבשבילו הבאנו את כל הברייתא הזאת, אבל אנחנו ממשיכים הלאה לשלב הרביעי. בשלב הרביעי, שזה כבר בכ"ח עמוד א', בשורה השלישית, הברייתא טיפה משנה כיוון, והיא אומרת, אוקיי, אז להשתמש בקורבן של אבא שלו הוא לא יכול. אבל, האם הוא יכול להשתמש בקורבן שלו? כלומר, הוא חטא בשני חטאים, הוא הפריש חטאת בשביל חטא א', ובסוף הוא משתמש בזה לחטא ב'. האם הוא יוצא ידי חובה? אז באופן כללי, ההנחה של הברייתא היא שלו. אתה לא יכול להשתמש בקורבן של חטא א' לטובת חטא ב'. אבל הדרך היחידה שבה זה כן יעבוד, זה אם יש כאן מעילה. כי ברגע שיש מעילה בקודש, אז הקודש יוצא לחולין. ואז ממילא, כיוון שהוא יצא לחולין, אז זה בעצם מאפס אותו, אז אפשר להשתמש בו לחטא אחר. כי הוא בעצם כבר עזב את חטא א', יצא לחולין, והוא בעצם מקדיש אותו מחדש לטובת חטא ב'. זאת הדרך היחידה שבה כן אוכל לומר שזה יעבוד, ובעצם השאלה כאן זה באיזה מצב יש כאן מעילה או אין מעילה. אז לגבי זה תלוי בשני גורמים. א', האם דובר כאן בבהמה או רק בכסף? וב', האם הוא עושה את זה במזיד או בשוגג? כי מעילה זה דווקא כשזה בשוגג, לא במזיד. עד כאן הגורמים, בואו נתחיל. אז אם דובר בבהמה, כאן ודאי שהמעבר הזה לא יעבוד. כלומר, הקורבן לא יחפר לו על ב', אלא כן יחפר לו על א'. ולמה? כי כאן ודאי שאין מעילה. כי הרי כשהוא משתמש בקורבן של חטא א' עבור חטא ב', אז זה לא מעילה. מעילה זה כשהוא משתמש במשהו של קודש לטובת חולין. כאן הרי זה לא חולין, זה פשוט חטא אחר, אבל זה לא חולין. ממילא, גם בשוגג זה לא יחשב מעילה, בטח שבמזיד זה לא יחשב מעילה, וממילא, כיוון שזה לא מעילה, אז הקדושה של הקורבן מעולם לא עזבה אותו, והקדושה עדיין מיועדת לחטא א', ולכן זה יחפר לו על חטא א', ולא על חטא ב'. זה כשמדובר בבהמה, שימו לב שהגמרא מביאה פסוק לזה, והביא קורבנו וכולי על חטאתו, שזה דווקא על החטא המקורי, לא ברור לי למה צריך פסוק, לכאורה זה פשוט סברה שאין מעילה, אבל אולי זה מה שהפסוק מלמד. בכל אופן, אם דובר בבהמה, אין מעילה, וממילא ודאי שהמעבר לא מועיל, וזה מחפר לו על חטא א' המקורי, ולא על ב'. אבל, אם לא מדובר בבהמה, אלא במאות, בכסף, אז כאן, אם זה בשוגג, אז המעבר דווקא כן יעבוד. כי הרי כשהוא בא עם הכסף שהוא ייעד לחטא א', והוא בא איתו לחנות בהמות בשביל לקנות בהמה עבור חטא ב', הרי כשאדם בא לחנות עם כסף קדוש בשביל לקנות בהמה, אז מה שאמור לקרות זה שהכסף יהיה עכשיו של המוכר ויצא לחולין, והקדושה תעבור לבהמה. כלומר, כשאתה קונה עם כסף, אתה בעצם עושה פה פעולה של הוצאה לחולין. וממילא כאן, כיוון שהוא הוציא את הכסף לחולין, אבל בשוגג הוא עשה את זה עבור החטא לא נכון, כאן זה כבר כן עכשיו מעילה. עכשיו, זה לא מעילה במובן הרגיל, זה לא שהוא סתם משתמש בכסף, אבל הוא כן הוציא את הכסף לחולין עבור המטרה הלא נכונה, לכן זה כן עכשיו מעילה. וממילא, כיוון שהייתה כאן מעילה, אז בעצם כל הקדושה נעלמת. כלומר, היא לא עוברת לבהמה, כמו שאמור לקרות, אלא הקדושה פוקעת, אין קדושה בכסף, אין קדושה בבהמה שהוא רוצה לקנות, וכשהוא מקבל את הבהמה ובא להקריב אותה על חטא ב', זה בעצם הקדשה חדשה. וממילא, הפעם זה כן יעבוד. הוא כן מצליח להעביר את זה מחטא א' לחטא ב' וזה יחפר לו על חטא ב' ולא על חטא א'. אז זה מה שקורה כשמדובר בכסף בשוגג. עכשיו, כל מה שאמרנו עד עכשיו זה נתון. עכשיו, מה לא נתון? זה שמציעה ברייתא, אולי כמו שכשמדובר בכסף בשוגג, אז הוא כן מצליח להעביר את זה מחטא א' לחטא ב', אולי נלמד משוגג גם למזיד, שגם אז יעבוד. זו הצעה, אבל עונה הגמרא שלא. אי אפשר ללמוד משוגג למזיד, כי כאמור, בשוגג יש מעילה, לכן זה קורה, במזיד אין מעילה, לכן זה לא קורה. לכן הקדושה של הכסף לא פוקעת, והיא מיועדת לחטא א', ולכן גם הבהמה תהיה מיועדת לחטא א'. אז זו אהב המינה של הברייתא והתשובה שלו, וגם כאן הברייתא מביאה פסוק, וגם כאן לא מספיק ברור לי למה צריך את הפסוק, כי כאמור אמרנו שהסברה היא שפשוט במזיד אין מעילה, בכל אופן הפסוק הוא באותו פרק, פסוק למדהי, על חטאתו, שצריך להפריש על החטא הנכון, ואי אפשר להעביר במזיד לחטא אחר, בשוגג אפשר, אבל במזיד לא. ועד כאן השלב הרביעי של הברייתא. ברייתא ארוכה מאוד, הביא אותנו לשליש התחתון של כ"ח עמוד א'. כאמור, את כל הברייתא הבאנו רק בשביל השלב השלישי שרצו ללמוד מנזיר, שזה מה שעניין אותנו. בכל אופן, הגענו בסופו של דבר למשנה לקראת סוף כ"ח עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בנזיר או נזירה שהפרישו בהמות או כסף לקורבנות, ואז למשל מתו, מה עושים עם אותו כסף? וכבר כמה דפים שאנחנו אומרים שאם הכסף מפורש אז ילך לקורבנות שלו, ואם אי אפשר אז הכל ילך לים המלח, כי הכל מעורבב עם הכסף של החטאת. אם זה מעות סתומים אז יש חידוש, הכל הולך לעולה. ולגבי זה, היום ראינו הגבלה נוספת, זה היה בסעיף הראשון, שבאו רב נחמן ורב נחמן בר יצחק, ואמרו שזה דווקא אם באמת מדובר בכסף, או דבר שדומה לכסף, שאפשר להשתמש בו מיד בשביל לקנות דברים, אבל אם דובר למשל בבהמה שאין לה מום, שאז צריך קודם שיהיה לה מום לפני שאפשר לפדות אותה ולהשתמש בה לכסף, או אם מדובר בחתיכת כסף, שלפי רב נחמן זה לא נחשב כסף כי קשה להשתמש בה, או אם מדובר בערימת קורות עץ, שקשה למצוא לזה לקוחות, אז זה לא נקרא כסף, ועל זה לא נאמר החידוש שהכל הולך לעולה, אלא במקרה כזה הכל ילך לים המלח, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני, רב שימי חלק על זה, והוא אומר שגם הוא יפריש בהמות בלי מום, גם זה נחשב מאוד סתומים. למשל, כאמור, אם הוא יפריש פר, אז מוכרים את הפר והכסף, הכל הולך לעולה. זה רב שימי ברשי, ומאיפה הוא הוכיח את זה? מכן שרב חיסד אמר לגבי כן שמביא מצורע, בהקשר אחר, שמתי זה מתפרש, מתי יודעים איזה עוף הולך לאיזה קורבן, או בהתחלה בקנייה, או אם לא עשו את זה בהתחלה, אז בסוף כשהכהן עושה את זה, אז ממילא יוצא שכל עוד הכהן לא פירש את זה, זה עדיין סתום, ורב חיסד אמר את זה בצורה מאוד גורפת, ממילא גם אצלנו, בהמות יכולות לחשב לסתומות. רב פאפה הקשה עליו ממשנה בממהי, ששם מפורש שבהמות הן לא סתומות, אבל ענה רב שימי, שם דובר שהוא הביא את הבהמות שמביאים לקורבן הנזיר, וממילא ברור למה הוא התכוון, העי לשלמים, הכבשה לחטאת וכולי, אבל במקרה שזה סתום, אז באמת מאות סתומים, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה שתי קושיות על האמוראים מהסעיף הראשון, אבל הפעם מהכיוון ההפוך, כלומר לחומרה. כלומר, הם מקשים שגם אם יש לה בהמה כבר מום, זה לא יכול לחשב כמאות סתומים, ומקשים את זה משתי ברייתות שמדברות בהקשר קצת אחר, אבל תוך כדי הברייתות אומרות שאם מדובר שהוא הפריש בהמה, זה לא נחשב סתום, ולכאורה הכוונה גם לבהמה בעלת מום, אז הנה גם היא לא נחשבת מאות סתומים, אבל דוחה הגמרא בשתי הברייתות לא. מדובר בבהמה שאין לה מום, אבל אם יש לה מום, זה נחשב מאות סתומים. אלה הקושיות והתירוצים, וסוגריים רק נוסיף מה דיברו הברייתות? על נזיר שרוצה להשתמש בקורבן שהפריש אבא שלו, ואמרנו שאפשר, אבל בשני תנאים. א', שהוא נזר רק אחרי שאבא נפטר, וב', שמדובר שאבא הפריש מאות סתומים, ולא מאות מפורשים, ולא בהמות, רק אז הבן יכול לעשות נזירות ולהשתמש בכסף שאבא הפריש, וזה היה לגבי הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי פירטנו עוד קצת לגבי הברייתא מהקושייה השנייה, וזה ברייתא שמדברת על חטאת, והיא אומרת שאדם לא יכול להשתמש בחטאת שהפריש אבא שלו בשביל עצמו, גם כשמדובר שהחטאים שמסו הם בדרגות שונות. שונות, גם כשמדובר שם באותה דרגה, גם כשמדובר בבהמה, גם כשמדובר בכסף, הוא לא יכול להשתמש בשל אבא שלו, מה שכן, בסוף הברייתא, אם הוא משתמש במשהו שהוא הפריש לחטא א' שלו, לא של אבא שלו, והוא משתמש בזה לחטא ב', אז אם מדובר בבהמה, אי אפשר, אם מדובר בכסף, הוא עושה את זה בשוגג, אז זה כן קורה, כי זה יוצא לחולין, כי זה מעילה, ואז הוא בעצם מקדיש את זה מחדש עבור חטא ב', אבל במזיד, גם כאן לא, זה היה נספח, מה הברייתא ב' אומרת, כל טוב.